אז היום אנחנו מתעסקים בנושא צמיחה חופשית. דיברנו ביומיים האחרונים בעיקר על סוגיית הצמחים. פתחנו בנבואה ביחזקאל שמדברת על הרי ישראל או אל הרי ישראל, ובפסוק ח' ואתם הרי ישראל אנפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ובהחלטה של רבי אבא בגמרא בסנהדרין צדיחי תמוד א' בעקבות הנבואה הזאת, שתחילת הצמיחה של הרי ישראל זה סימן מובהק של הקץ המגולה, זה סימן גלוי של תחילתו של תהליך של גאולה. אתמול נגענו בנבואתו של הנביא עמוס, כאשר בסוף הספר הנביא מדבר על הביטוי ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד. זאת אומרת שהצמיחה הזאת של היבול היא ביטוי לחיבור המחודש והשורשי של עם ישראל עם האדמה, ונטעתים על אדמתם. ומה שלמדנו אתמול בדברי הרב צבי יהודה, שהחזרה של עם ישראל אל האדמה זה כמו צמח שחוזר אל אדמתו, ומכאן ואילך הצמיחה הבריאה שלו מתחילה להופיע. אז נדמה שאת המילה צמיחה כיסינו, אבל צמיחה חופשית. מה הקשר בין החזרה שלנו אל ארצנו לבין החופשיות, לבין הביטוי בן חורין? אז נראה היום לא מעולם הצומח, אבל ממש במקביל לאותו עניין, יש לפנינו כאן דפים שתחילתם עוסקים בגמרא בשבת דף סמר ג', בקביעה של האמורה שמואל. אמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד גלויות בלבד. זאת אומרת, לפי אמורה שמואל, ההבדל היחיד, אין בין אלא. מה ההבדל בין העולם הזה לימות המשיח? העולם הזה שבו סבלנו מגלויות, משיעבוד של מלכויות. אומר שמואל, לימות המשיח, עם ישראל יתיר את הכבלים שקבלו אותו במשך הגלות שלו. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גלויות בלבד. נראה קצת תמוע שזה ההבדל היחיד, והדבר הזה מופיע שוב בגמרא בברכות בצורה מלאה יותר בסעיף 2. ורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר אחי, הגמרא שמה מתארת באריכות את תוספת התפילה של התנאים ושל האמוראים, כל אחד באופן אישי מה יש לו להוסיף על התפילה הציבורית הכללית המסוגננת לכולן. רבי אלכסנדרי אומר כך, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעקר? שאור שבייסה ושיעבוד מלכויות. יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. הביטוי רצון מופיע כאן שלוש פעמים. אני רואה ארבע פעמים. רבי אלכסנדרי אומר שלריבונו של עולם האמת גלויה. הוא בוחן לבבות, והוא יכול לחתום על כך שוודאי רצוננו לעשות רצונך. אלא, מי מעכב? אם אנחנו, אם עם ישראל רוצים לעשות את רצון אבינו שבשמיים, אז למה לא רואים את זה בפועל? אומר רבי אלכסנדרי, אין בעיה ברצון. הרצון הוא שלם. רצוננו לעשות רצונך. אלא מה? יש כל מיני גורמים צדדיים. יש כל מיני הטרדות חיצוניות, אבל הן לא מהותיות. הן לא משנות את הרצון שלנו. גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב? שאור שבעיסה, אומר רש"י שם בגמרא, שאור שבעיסה, הכוונה היצר הרע. היצר הרע, מין כוח חיצוני, שמפתה את האדם לא לעשות מה שבאמת טבעי ומהותי לו, ולכן לפעמים אנחנו עושים דברים שמושכים אותנו מבחוץ. אבל זה רק בשיחה מבחוץ. יש עוד גורם מדיני. שגם הוא פועל את אותה פעולה. גם שיעבוד מלכויות. זה שאנחנו משועבדים תחת מלכויות של גויים, ואם איננו עושים את רצונם, ואם איננו מתחנכים לפי הקו שלהם, אז הם מתעללים בנו. אז יש עוד צד של כפייה. יש עוד כוח חיצוני שכופה עלינו לעשות מה שלא טבעי לנו. זה שיעבוד מלכויות. אם כך אומר רבי אלכסנדרי, הרי ריבונו של עולם לא מתבלבל וחלילה נופל למבט שטחי. הוא יודע בדיוק מה רצוננו, והוא יודע מבחוץ מה מסית אותנו. אז אומר רבי אלכסנדרי, יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. לא צריך לחדש בנו, או לא צריך לפעול על הרצון שירצה לעשות את רצון אבינו שבשמיים. זאת עובדה קבועה ומוחלטת. במהותו של אדם מישראל, הוא רוצה לעשות את רצון אביו שבשמיים. כל מה שריבונו של עולם צריך לעזור לנו, זה להציל אותנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ואז מתגלה הכוח הטבעי של עם ישראל. המהות של ישראל תתגלה. ומה המהות? היא ברורה, היא לעשות את רצונך אבינו שבשמיים. אז לפי הרבי אלכסנדרי אנחנו יותר מבינים את דברי האמורה שמואל. האמורה שמואל אמר שההבדל היחיד בין ימות המשיח לבין העולם הזה זה שהקדוש ברוך הוא יסיר את שיעבוד הגלויות. ואנחנו שאלנו, אז מה? מה הדבר הגדול כל כך בהסרת שיעבוד גלויות? לפי רבי אלכסנדרי אנחנו מבינים שאם ריבונו של עולם יסיר את שיעבוד גלויות, אז רצוננו הטבעי יתגלה. ואפשר לקרוא לתקופה הזאת ימות המשיח. כאשר עם ישראל יוכל בחופשיות לחיות על פי רצונו, זה ימות המשיח. המשיח שבא לעורר את העולם לרוחניות, להחזיר אותו, לעשות את רצון אביו שבשמיים. אומר האמורה שמואל, ברגע שיוסר שיעבוד גלויות, ומצד שני, הרצון המהותי של עם ישראל הוא לעשות את רצון אביהם שבשמיים. אז ברור שהתוצאה מהסרת שיעבוד גלויות היא לא סתם חופש מדיני או עצמאות מדינית שלנו. זה לא מסתיים בזה, אלא כל זה, כל המערכת הזאת תאפשר לנו לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה הערך הגדול של שיעבוד, של הסרת שיעבוד גלויות. אלא שהתוספות במקום, הנה לפנינו בסעיף 3, התוספות שואלים שאלה חזקה מאוד. אין בין העולם הזה לימות המשיח. אף על גב דהשתה אין ירושלים ואין בית המקדש, ואילו לימות המשיח יהיה הכל בנוי. מה שאלת התוספות? התוספות זועקים מול דברי הגמרא, מול דברי שמואל. לא מצאת הבדל בין ימות המשיח לבין העולם הזה, אלא שיעבוד גלויות, זה הכל. אפשר מיד להוסיף לרשימה המון דברים חשובים. כל אחד רואה שעכשיו, בתקופת התוספות, ירושלים עוד לא הייתה בנויה. כל אחד רואה בימינו שבית המקדש עדיין חרב. אז ברור שבעולם הזה עם ישראל נמצא בגלות, בלי ירושלים, בלי ארץ ישראל ובלי בית מקדש. מה יקרה במות המשיח? כל אלה ישובו, כל אלה יחזרו. אז מה אתה, אמורה שמואל, א', מתקשה למצוא הבדלים, יש המון הבדלים. אנחנו נוכל להוסיף שכאשר יהיה ימות המשיח ויבנה בית המקדש, אז יהיו כהנים בעבודתם ולווים במעמדם בישראל. הכל, הכל יהיה. ויחזרו השופטים, תחזור המלכות לעם ישראל, הכל. אז א', מה קשה לך שמואל? שאתה לא מוצא הבדלים בין העולם הזה לימות המשיח. דבר שני, סוף סוף מצאת, אז נדמה, כך שואלים התוספות, שמצאת איזושהי נקודה, אבל אולי היא לא הכי עקרונית. זה שיש הסרת יבוד מלכויות בתחילת ימות המשיח, זהו? זה הכל? מה, זה דבר יותר חשוב מבניין ירושלים? זה יותר חשוב מקדושת בית המקדש? מה נתפסת על העניין המדיני הזה, שבמשך היותנו בעולם הזה, שלטו עלינו גויים, ועכשיו אין כבר שיעבוד של גויים. זה הנקודה הכי מרכזית. עונים התוספות, בסעיף 3. צריך לומר, דהי אין בן לאו דווקא. התוספות כביכול נשארים בשאלה. לא מוצאים תשובה למה ששאלו. התוספות אומרים, באמת הניסוח האחד, ההחלטי של שמואל, שההבדל היחיד זה הדבר הזה, הוא באמת קשה. אין בין העולם הזה למות המשיח אלא שיבוד גלויות בלבד? מה פתאום? יש עוד המון דברים. אבל בסעיף 4, יש לפנינו צילום של דברי השפת אמת. השפת אמת, האדמור מגור, הידוע לנו בשפת אמת על התורה, אבל ודאי גאון וגדול מאוד בלמדנות של ש"ס ופוסקים, ויש לנו ממנו את קרחי השפת אמת על הש"ס. והוא מנסה לתרץ את שאלת התוספות. אז כך לשונו. בתוספות דיבור המתחיל אין בן וכולי, אף על גב דהשתה אין ירושלים ואין בית מקדש וכו'. זאת שאלת התוספות. יש לומר, פשוט, דזהו נכלל ממילא בהד כאמר אין בן וכו', אלא שיבוד מלכויות. כיוון שלא יהיה שיבוד מלכויות, נוכל לקיים את כל המצוות. וגם זה, או וגם אלה, בניין בית המקדש וישיבת ירושלים כאחד מהם. עונה השפת אמת, שמואל אמר פה דבר עקרוני. אם שמואל היה צריך למנות את כל ההבדלים, היינו את כל המצוות ואת כל הדברים הקדושים שיחזרו אלינו לימות המשיח, אז היה מונה רשימה ארוכה, מכאן עוד ועד להודעה חדשה. אמורה שמואל תפס את הנקודה הכי עיקרית. והוא אומר, שיעבוד מלכויות כפי שאמר רבי אלכסנדרי, הוא זה שמסית ומדיח אותנו לא לעשות את רצוננו. ברגע שבימות המשיח יוסר שעבוד מלכויות, אז ממילא באופן טבעי יהיה חופש לרצון של עם ישראל. ולכן אין צורך לפרט מה הרצון של עם ישראל האמיתי. כי רצוננו לעשות רצונך. אז למה אומר שמואל, אני צריך לומר ירושלים, בית מקדש ועוד ועוד? לא צריך. הנקודה העיקרית היא, תן לעם ישראל עצמאות. תן לו לעשות מה שטבעי לו. לא כל מה שהגויים מטמטמים את שכלו, לא כל מה שהגויים מעוותים את ליבו, משום שנמצאים בגלות. תחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. זה מה שיקרה במות המשיח. הנקודה הזאת של הסרת שיבוד גלויות, היא הסיבה העיקרית. זה אפילו לא סיבה טכנית, אלא זה מהותי. כאשר אין שיבוד גלויות, ממילא הרצון הטבעי, שהוא לא, הוא לא מולץ, הוא טבעי, הוא אמיתי, גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך. זה לא השערה של רבי אלכסנדרי, זאת עובדה. ממילא הכל כלול. אז מיושבת שאלת התוספות. ואכן החתם סופר במסרת ברכות, תראו בסעיף 5, מברר את מה שאמרנו. דאמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אומר החתם סופר, רצון האדם הוא עיקר עבודתו את השם. זאת גם נקודה שצריכה בהחלט ברור ולימוד. מה היחס בין הרצון לבין החוכמה למשל? מה היחס בין רצון לבין הישגים? יש על כך פסקה של הרב קוק באורות התשובה בפרק ת', פסקה שהיא מאוד מאוד חשובה. אומר הרב קוק, הרצון אל הטוב הוא הכל, הדבר הכי חשוב, הכוח הכי מרכזי באדם זה הרצון, וכל הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואיו. כלומר, כדי למלא, כדי להשלים את מה שיש לנו בשאיפה או ברצון, לכן יש כישרונות. ממשיך הרב קוק ואומר, הצלחה זו היא האושר הגדול מכל האוצרות והסגולות, ורק היא מאשרת את כל העולם ואת כל המציאות. העיקר, מיוחד בתשובה, הוא עניין הרצון. אם אדם רוצה לעשות איזה משהו, הוא ימצא את הכישרונות. ואם הוא לא רוצה, כל מה שננסה לפעול עליו, למשוך אותו, לדחוף אותו, הדבר לא יעזור. אם האדם מצד עצמו לא רוצה במשימה, לא תוכל. לכן המטרה של החינוך היא לעורר את הרצון, שהחניך, שהתלמיד ירצה ללמוד. או חיילים בצבא, אם הם רוצים לכבוש איזה יעד, לבצע את התרגיל, ודאי שימצאו. אפילו אם המצב קשה, ימצאו את הכוחות. אבל אם יש חולשה, ברור למפקד שמה שצריך לטפל בו הוא לא הכישרונות של החיילים, אלא הרצון. אז אומר החתם סופר בסעיף 5, רצון האדם הוא עיקר עבודתו את השם. יש ביטוי בגמרא בסנהדרין שהקדוש ברוך הוא ליבה ביי, או כפי שרשי כותב, רחמנה ליבה ביי. זה מה שהקדוש ברוך הוא חפץ. לכן אומרת הגמרא בברכות, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. כי מבחינת ריבונו של עולם, הוא לא מקבל כלום מהבפועל שאנחנו עושים, אלא כל מה שהוא רוצה זה את הקשר בינו לבינינו, והקשר מתבטא על ידי רצוננו לעשות את רצונו. על כן אמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות, שהרי רצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב שיעבוד מלכויות? נמצא הרצון גם אתה בעולם הזה, כמו שיהיה לימות המשיח. מבחינת הרצון אין הבדל מאז שעם ישראל נברא ולעולם. תמיד הרצון הפנימי של עם ישראל הוא לעשות את רצון השם. ואין בין זה לזה, כלומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות, שהוא מעכב את המעשה הטוב בפועל, אבל הרצון טוב הוא. זה לא שכרגע אנחנו נמצאים במצב קשה למטה. לא. כרגע ממש. עם ישראל מבחינת רצונו נמצא בשיא. אין שינוי ברצון של עם ישראל. זאת הבחירה האלוקית בעם ישראל, שהטביע בנו רצון כזה. אז מבחינת הרצון, לא צריך לימות המשיח לטפח את הרצון של עם ישראל. הרצון הפנימי של עם ישראל הוא בריא, הוא ברור. כל מה שצריך זה להתעסק בצד שבפועל. איך לעזור לרצון הזה לצאת אל הפועל. על כן שיבוד מלכויות מעכב מעם ישראל לבטא את רצונם. אז אומר שמואל, כך מסביר החתם סופר, תסיר את שיבוד מלכויות ואז יתגלה הרצון. ואכן אנחנו מוצאים בשיחה האחרונה של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, ליום העצמאות, וזה היה בתשמ"א, שיחה מופלאה מאוד, שבה הוא מסביר את הקשר הזה בין הסרת שיעבוד מלכויות לבין הקומה או חיי התורה של עם ישראל. ביום העצמאות אנחנו חוגגים את האירוע, את הנס הגדול הזה שעם ישראל זכה להכריז על עצמאותו. עם ישראל זכה לחירות מדינית, ואנחנו מודים על כך ומעללים. אבל מה הקשר בין עצמאות לבין תורה? על כך בסעיף 7 מסביר הרב צבי יהודה בצורה פשוטה ומובנה מאוד. המובן של עצמאות הוא עמידה ברשות עצמו. אדם העומד ברשות עצמו הוא עצמאי. הוא חופשי. בגלות לא היינו עצמאיים, אלא רשות אחרים הייתה עלינו. אלה הם דברים פשוטים וידועים שאין בהם שום חידוש. בגלות היינו משועבדים לנוכרים, ובעת תקומת המדינה קמנו להיות עצמאיים, ומתוך כך נהיינו מה שאנחנו באמת. זה המובן של עצמאות, שעם ישראל חוזר להיות עצמאי. הוא לא עושה מה שאחרים אומרים לו, הוא עושה מה שליבו, מה שמהותו הפנימית אומרת לו. כשאדם יהודי נמצא ברשות עצמו, הוא מכיר את ערכו. מתוך כך, הוא מכיר את תפקידו ואת מה שמוטל עליו בין אדם למקום ובין אדם לחברו. לכן, מתוך הבנה אמיתית וישרה של עצמאות, מגיעים לתורה ומצוות. יש הרבה אנשים שלא עשו את החשבון הפשוט הזה, שעצמאות זה חג תורני מאין כמוהו. למרות שברחוב החג הזה לפעמים בסממנים הפשוטים של העם, עם המנגל ועם הפטישים, הוא נראה בסך הכל חופש. ברוך השם יש חופש. אבל האמת היא, מתבוננים צעד אחד קדימה, אם יש חופש, אז עם ישראל יוכל לעשות מה שטבעי לו, ולא לרצות כל הזמן את הפריץ, או את הממשל ההוא, או הממשל האחר. עם ישראל יוכל לעשות מה שהוא רוצה באמת. יכול להיות שאחרי כ-2,000 שנה, עם ישראל, מבחינת התודעה הגלויה, קצת מבולבל. הוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא מחפש את עצמו. אבל אם נאמנים עלינו, דברי רבי אלכסנדרי, שרצוננו לעשות רצונך, אז צריך טיפה לעזור לעם ישראל, לגלות, לברר לו את רצונו האמיתי. אבל לא צריך ליצור את רצונו, רק לחשוף אותו. לכן, תראו בשורה המודגשת, שורה 7, במובן מסוים, אפשר לומר שכל התורה כולה נמשכת ומסתעפת מעניין העצמאות כשהוא מובן בשכל ישר. אם מבינים, אם יש סבלנות, מה יצמח מתוך העצמאות הזאת, אז דווקא אנשי תורה ומצוות הם אלה שצריכים לתפוס מקום בראש החוגגים. שורה 10, כך הוא בנוגע לאדם בעצמו, וכך הוא בנוגע למדינה. שיעבוד הוא עניין של הגלות, ועצמאות זה הפך הגלות. מאז שעמדנו ברשות עצמנו, ואנו פחות משועבדים לאחרים, אנחנו פחות גלותיים. וכאן הוא מוסיף עוד נקודה. העצמאות שייכת לכמה עניינים בחיי האדם. כי יש כאלה שתופסים את העצמאות רק בתחום המדיני. האם עם ישראל כציבור משועבד לגויים או לא? אבל אפשר גם כאשר אנחנו כבר לא משועבדים. אפשר שגם כאן באה העצמאות לידי מבחן. הנה עצמאות במובן המוסרי. כמו שאדם המשועבד לאחרים אינו עצמאי, כך אדם המשועבד ליצר אינו עצמאי. אתה יכול להיות חופשי לחלוטין, לא חולה בכלל על בית כלא, אין לך שום שייכות, שום מחשבה עם הכיוון הזה. אבל אני יכול להיות אסיר. ומי האדון ששולט עליי? אני העבד. זה היצר רע. אם אני עושה את מה שהיצר רוצה, אם כל מה שמבחוץ מושך אותי, ואני לא מסוגל לעמוד בפיתויים, ואני עושה שטויות, הרי שאינני עצמאי. אינני עושה מה שטוב לי. אפילו סוגיה פשוטה, כמו קנייה בסופרמרקט. הרי זה, אנחנו לא שמים לב. אבל השאלה אם כשאתה קונה בסופר אתה עצמאי או לא. האם כל מבצע קורץ לך? האם כל 3 במחיר 2 מושך אותך בלי לבדוק? האם כל מוצר שנראה טוב אבל לא בריא מפיל אותך, או שאתה עצמאי? תנסו פעם לקחת עגלה, לעבור בסופר, ולתת לעצמכם ציון עד כמה אתם עצמאיים או לא. כי אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, כזה מבצע לא יהיה ב-50 שנים הבאות, אז אתה מכניס כמה חפיסות שוקולד. אבל אולי אתה לא עצמאי. כי אם אתה לא צריך את זה, ואולי זה לא בריא, למה אתה מכניס את זה? וכך הלאה וכך הלאה. לא רק בתחום של מזון, אלא בהמון המון תחומים. יש המון דברים שמושכים אותנו, ואנחנו לא עצמאים. אז אם זה היה מסתיים בקניות, לא נורא. אבל בתחום היצר, להיות משועבדים ליצר, שבן אדם זורם בחייו, לא לפי האמת שלו, לא לפי הטבע שלו, לא לפי ערכים מוסריים, אלא דברים שמושכים אותו, יצרים שונים ומשונים. זה נקרא להיות משועבד. אשרי האיש, שורה 14, במובן המוסרי הרוחני, ואשרי המדינה שהיא חופשית. במשך תקופה מסוימת היינו משועבדים, ומעט תקומת המדינה התחדש מצב של עצמאות, ומתוך כך אפשרות של עצמאות פנימית. עכשיו אנחנו מבינים, אמר הרב צבי יהודה התרגש ביום העצמאות על האפשרות של עצמאות פנימית. כי נורא נורא קשה כשאנחנו תחת הגויים ותחת תומת הגויים להיות עצמאים. הרבה יותר קל אם אנחנו עצמאים בארצנו, להיות עם חופשי בארצנו. זה מאפשר, אמנם לא אוטומטית, אבל זה הדרך של ריבונו של עולם להכניס אותנו לכיוון של עצמאות. ואם נפנים את סוגיית העצמאות המדינית, אולי ירד לנו הסימון, ואנחנו נחשוב אולי גם עצמאות מוסרית, עצמאות פנימית. זהו מובנן של המילים הראשונות שבספר תהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. למה צריך לומר אשרי אדם שלא עשה את כל אלה ואלה? תגיד, מה הוא עשה? כי אם בתורת השם חפצו. תגיד, אשרי האיש שבתורת השם חפצו. אלא שדוד המלך בא לחנך אותנו. מהו הסולם אל האושר? איך יכול אדם מישראל להגיע אל האושר? הוא פותח דוד המלך ואומר, תהיה עצמאי. אל תלך בעצת רשעים, אל תעמוד בדרך חטאים, אל תשב במושב ליצים. האם אתה מסוגל להיות עצמאי? אתה יכול לשמוע שעה של ליצנות ברדיו, אבל אם אתה יודע את הגמרא בסוטה, שאחת מהכתות או מהכיתות שאינן מקבלות פני שכינה זה כת הליצים, אז אתה לא שומע את הבדיחות. אז דבר ראשון אומר דוד המלך, תהיה עצמאי. ואם אתה עצמאי, נו, אז מה עושה עצמאי? מה העסק של אדם עצמאי? כי אם בתורת השם חפצו, ומתוך כך ובתורתו יהגה יומם ולילה, דבקות בקדוש ברוך הוא, דבקות בתורה, זה שיא עצמיות. ואז, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. לכן המפתח לשמירת תורה ומצוות, זה עצמאות. שורה 24. עלינו לחנך את עצמנו להיות עצמאיים ומצליחים בתורה ובמצוות, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. יש לשנן את הדרך הזאת ולפרסם את הדברים המפורשים בתורה, בנביאים ובכתובים. העצמאות היא ההצלחה. וההצלחה היא העצמאות. זה עיקר העיקרים. העצמאות זה לא דבר צדדי. אם אתה עצמאי, אתה שומר תורה ומצוות. אם אתה משועבד לגורמים אחרים, אז הם לא ייתנו לך לעשות את החיים הטובים האלה של, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אצל האדם הפרטי היחידי, במובן המעשי ובמובן הרוחני, וכן אצל המדינה. אשרי האיש שהוא עצמאי, ולא גילה חולשה ביחס להישענות על עצמו. ואשרי המדינה שהחזיקה את עצמה עצמאית ועמדה ברשות עצמה. ככל שנחזק את עצמאותנו, אז ברור מה תהיה התוצאה. נגלה את כוחנו העצמי ואת ערכנו, ונרבה את הבנת עצמאותנו. כך יותר נזכה להצלחה בכל הגוונים ובכל השטחים של החיים, בלימוד ובהבנת התורה, בבניין המדינה ובצבא. יש להבין שהעצמאות במובנה האמיתי היא הצורך התמידי לגלות תוכן עצמי וכוח עצמי, הן במובן המדיני, הציבורי והלאומי, והן במובן הלימודי, התורני והמוסרי. נהיה פחות גלותיים ופחות משועבדים לגויים, ואז מובטח לנו שנגלה את כישרון עצמנו בכלליותו, בתוקף ובגבורה. לכן, בשיחות של הרב צבי יהודה על התורה, הוא שם לב שהנקודה הראשונה שהתורה מדברת עליה מיד אחרי המעמד הנשגב של מתן תורה, שנקרא בעזרת השם בפרשת יתרו, אנוכי השם אלוקיך, מעמד הר סיני, מיד אחר כך יש פרשה בבב החיבור, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. קיבלנו תורה כללית, 10 עקרונות, 10 הדיברות, אבל מיד צריך להתחיל לעבוד, לרדת לפרטים מעשיים, כי התורה היא תורת חיים, והיא צריכה להופיע בכל פרטי החיים. אז מה אנחנו היינו בוחרים? איזו מצווה פרטית, ספציפית, היינו פותחים בה את פרשת משפטים? ריבונו של עולם בחר בסוגיית העבדות. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם, ועוד כמה פרטים, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. למה נבחרה המצווה הזאת של שילוח עבדים להיות המצווה הראשונה שפותחת את פרטי תורה? אומר הרב צבי יהודה, פשוט מאוד. קיבלתם תורה, קיבלנו תורה, אבל הנקודה היא הראשונה שאנחנו חייבים להבין שהתורה היא דבר מהותי, ואם אנחנו עצמאים, אז התורה טבעית לנו. אז איך אתה יכול להחזיק עבד? אם אתה מחזיק עבד, אז אתה עבד, כי אתה סתם תחשק לך לעשות את רצון אביך שבשמיים. אתה באמת לא חושב שזה רצונך אמיתי. אתה עושה את רצונו. אתה מכל מיני שיקולים של שכר ועונש, אבל אתה לא עובד מאהבה. אם אתה לא מבין שדרך התורה והמצוות זאת העצמאות המוסרית, הפנימית שלנו, אז אין פלא שאתה מחזיק עבד בצורה לא נכונה. לכן הדבר הראשון שהתורה מלמדת אותנו, כדי שנבין מהי התורה, שהיא חירות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, לכן הנקודה הראשונה היא שילוח עבדים. תראו בסעיף 8. ראשית לכל, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. עוד לפני מתן תורה, עם ישראל חווה מה זה חירות. אנו צריכים להגיע ממצרים לירושלים. מה שנעשה דרך המדבר, דרך קריאת ים סוף, דרך יציאת מצרים לחירות עולם. העניין הראשון הוא החירות. כפי שהזכרנו לפני שבוע, שלפני כל המשפטים אשר תשים לפניהם, צריך להופיע ביטול העבדות. קודם כל, צריך להיות אדם. אדם עצמאי, אדם ששולט על עצמו, אדם שמופיע בצלם אלוקים שלו. אתם קרויים אדם. עבדי הם ולא עבדים לעבדים. שלילת העבדות היא הדבר היסודי שמתוכו ניתן להתגדל ולהגיע ל"והייתם קדושים לאלוקיכם". החירות היא הכנה למעמד הר סיני, למתן תורה ולקבלת תורה. אם הנפש של האדם לא קולטת את הסוגיה המהותית הזאת של החירות, אז היא גם לא תקלוט שהתורה והמצוות הם שיא החירות. ואכן, להלכה אנחנו מוצאים ביטויים מיוחדים מאוד שיצאו מפה קודשו של הרמב״ם, שמבטאים נכונה את הדברים שלמדנו. אנחנו פונים לתחום אחר לחלוטין, תחום לא נעים, הלכות גירושין. כאשר אנחנו יודעים שגט מעושה פסול, כי אדם שרוצה לגרש את אשתו לא יוכל לעשות את הפעולה הזאת אלא אם כן הוא עושה אותה בבחירה חופשית, אבל אם מכריחים אותו לגרש את אשתו, הדבר הזה לא יכול לפעול, כי זה לא הוא. הוא חתם על משהו, אבל זה לא הוא. הצמידו לו אקדח לרקה, אמרו לו תחתום על הסכם הגירושין, על הגט, אז ברור שזה רק העת שלו, מתוך רעדה חתמה, אבל זה לא הוא. ממילא, הוא לא ביצע את הגירושין, הוא לא שילח את אשתו, היא אינה מגורשת. אבל הרמב״ם מביא שיש בדבר כמה צורות, והוא מנסה להבין למה יש מצבים שגט מעושה בישראל כשר. הרי לכאורה כל דבר שהוא מצד הכרח לא יכול לפעול. אז תראו בסעיף 9, הלכות גירושין, פרק ב', הלכה כף. מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש. יש מצבים שמפורטים בגמרא שמחייבים את האדם לגרש את אשתו. אז בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מקין אותו עד שיומר רוצה אני, ויכתוב הגט והוא גט כשר. אם ההלכה מחייבת, אז יכול בית דין של ישראל לנקוט באלימות כלפי מי שחייב לגרש ולהכריח אותו. ואם עם ישראל עדינים מדי, אז הם יכולים לזכור חברה של בריונים גויים. בגלל שבית הדין ראה בגמרא שהאדם הזה חייב לגרש, אלא שהוא עושה עלינו שרירים, אז אפשר לטפל בשרירים שלו. אם על ידי בית דין שלנו, או בשורה 4, וכן אם יקו גויים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרים לך, ולחצו אותו ישראל ביד הגויים עד שיגרש, כלומר על ידי החברה של הבריונים של הגויים, הרי זה כשר. לעומת זו, ואם הגויים עצמם אנסו עד שכתב, הועיל והדין נותן שיכתוב, הרי זה גט פסול. אם היוזמה להכריח אותו לא באה מבית דין של ישראל, אלא היוזמה באה מהגויים, אז הגט פסול. שואל הרמב״ם, ולמה לא בטל גט זה, שהרי הוא אנוס בין ביד גויים, בין ביד ישראל? הרמב״ם לא שואל על המקרה האחרון, הוא שואל על השני מקרים הראשונים. כשבית דין של ישראל מחייבים אדם מישראל שחייב על פי הדין לגרש, והם משתמשים באלימות של יהודים או באלימות של גויים לבצע את זה, למה הגט לא בטל? הרי המגרש הוא אנוס, הרביצו לו, הכריחו אותו. עונה הרמב״ם, שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב בו מן התורה, כגון מי שהוקה עד שמחר או עד שנתן. מה נחשב אונס, לחץ, כפייה, הכרח? אם יש לי חנות ואתה רוצה איזה מוצר ואני משום מה לא רוצה לתת לך, אז כל לחץ שתפעיל עליי וכל אלימות שהיא אז אפילו אם בידיים הרועדות שלי נתתי לך את החפץ, זה לא נחשב שרציתי לתת לך. הכרחת אותי לתת לך את החפץ. זאת הגדרה של אונס. אבל, שורה 11, מי שתקפו יצרו הרע, אדם ישראל, שהיצר הרע השתלט עליו. ולמה הוא השתלט עליו? לבטל מצווה, או לעשות עבירה, והוקה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר אסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרע. אומר הרמב״ם, תבחין טוב טוב. אדם מישראל, שמשום מה לא רוצה לקיים מצווה, או משום מה רוצה לעשות עבירה. האם זה רצונו? או שאדם מישראל הוא אדם טוב. הוא יהודי כשר. ואם אני רואה אותו עושה עבירות, אז מה אני אומר? הוא לא בסדר? או שאני אומר, מסכן שנפל ונהיה משועבד ליצר. אין אדם מישראל שהוא לא בסדר. יש אדם מישראל שהוא חלש, שהוא מסכן, שהיצר אנס אותו. אם זה המבט, שאין אדם מישראל רע, אלא יש אדם מישראל שעושה מעשים רעים, עושה עבירות, או סתם, לא בא לו לעשות מצוות. משהו השתלט עליו. איזה כוח חיצוני מכריח אותו להתנהג בצורה לא נורמלית. שורה 15. לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, ורוצה הוא, ויש גרסה, רוצה הוא לעשות את כל המצוות, ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיוון שהוא קד שתשש יצרו, ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו. זאת אומרת, כל מה שאתה עושה, כשאתה מפעיל עליו אלימות, זה שאתה פשוט מנטרל את האלימות, שהופעלה נגדו והפילה אותו. היצר הרע הוא אלים. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ולמלא שהקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. היצר הרע הוא אלים מעין כמוהו. יכול להיות היצר הרע, הסור שבייסה, או שיעבוד מלכויות, לא צריך להרחיב, כמה הם אלימים. אז יש כוחות אלימים, כוחות רשע שתופסים את האדם, אונסים אותו. אבל אם הוא אדם מישראל, כל זה כפייה חיצונית. אז מותר לנו, כשההלכה מאפשרת, לטפל באלימות כפי שצריך לטפל באלימות, לנטרל את האלימות של היצר, ואז, כיוון, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות את כל המצוות. הרי רצוננו לעשות רצונך. אז אדם כזה, שאנחנו מאפשרים לו לתת גט, כי ההלכה מחייבת אותו לתת גט, אנחנו עושים לו בזה טובה גדולה, לא רק לאשתו, אלא גם לו. הוא רוצה לעשות את המצווה הזאת. אלא יש כל מיני דברים מסביב שמנעו אותו. בסך הכל, הסרנו את הקליפות, והתגלה הטוב הפנימי. זה הרצון, זאת ההתנהגות האמיתית של אדם עצמאי מעם ישראל. כיוון שרוצה הוא להיות מישראל, רוצה הוא לקיים את כל המצוות. רוצה הוא לעשות את כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. זאת המשמעות האמיתית של הסרת שיעבוד גלויות. ועד כמה העצמאות הזאת, העצמאות המדינית הזאת, היא המפתח לעצמאות רוחנית שלנו, וממילא קיום כל התורה והמצוות. לכן נסיים בדברי הרמב״ם. בסעיף 10, כותב הרמב"ם בהלכות תשובה. ומפני זה נתעבו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם,
לימות המשיח. הרמב״ם פה פוסק להלכה את מה שראינו בסעיף הראשון. אתם רואים בשורות האחרונות של ההלכה הזאת, סעיף 10. וכבר אמרו חכמים הראשונים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כל ההלכה הזאת הולכת להסביר מה אנחנו כל כך מתלהבים מיום העצמאות, מהסרת שיעבוד מלכויות. למה זה דבר כל כך חשוב? אומר הרמב״ם, ונקרא שוב מההתחלה, ומפני זה נתאבו כל ישראל, נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכויות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן. כשאנחנו תחת המלכויות, תחת הגויים, אז זה כבר מתערבים לנו בחינוך, מכריחים אותנו ללמוד אנגלית, ושר מרעין בישין, מכריחים אותנו. לא מניחות לנו לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן. ולכן עם ישראל, מפני שהוא רוצה לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן, נתאבה לימות המשיח. ואז ימצאו להם מרגוע. מרגוע זה טוב או לא טוב? מנוחה. תלוי למי. לעם ישראל מנוחה היא הכרחית, כדי שיוכל לעשות מה שטוב לו, מה שמתאים לו. ובגויים ההם לא תרגיע, זה אחת מהכללות של הגלות. אבל כאן, בימות המשיח, יהיה מרגוע. ואז ירבו בחוכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחוכמה והאמת, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את השם. ונאמר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו, ונאמר, וסירותי את לב האבן מבשרכם. ובהלכות מלכים, בסעיף 11, כותב הרמב״ם, לא נתאבו החכמים והנביאים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים. אף על פי שכל אלה, הם סממנים של עצמאות מדינית. כאשר אנחנו מעצמה, שאנחנו חזקים גם בזירה הבינלאומית. אבל זה לא המטרה שבשבילה אנחנו עצמאים. כל המטרה היא, הוא אומר, גם לא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אף על פי שזו תקופה של מרגוע, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שבארנו בהלכות תשובה. אנחנו רוצים, אנחנו משתוקקים לימות המשיח, כדי שלא יהיה שיעבוד מלכויות, שלא תהיה כפייה, שנוכל לחיות כחול לבן, מה שמתאים לנו רוחנית. לכן נסיים בדברי הרמב״ם האלה, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב, ולא מלחמה, ולא קנאה, ולא תחרות, שהטובה תהיה משופעת הרבה, וכל המעדנים מצויים כאפר, ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים, ויודעים דברים אסתומים, וישיגו דעת בורם כפי כוח האדם, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים.